טוב, שלום לכולם. קודם כל, יישר כוח גדול על ההירתמות ללימוד בתנאים לא רגילים, לא פשוטים. אנחנו רגילים ללמוד בתנאים הכי טובים שמאפשרים לנו כל הזמן, בית מדרש, ממוזג ונעים ושקט ובלי הפרעות וחברותות, והירתמות ללמידה בזמנים לא פשוטים היא משמעותית, חשובה, היא בונה גם קומה נוספת בנפש, והיא גם עוזרת מאוד לעם ישראל בזמנים שכאלה, שהם עם ישראל במתח, בחרדה, ואומנות אבותינו בידינו, הכל כל יעקב, זה אחד הדברים שעוזרים לנו בזמן הזה. אני אשמח ככה שננסה להיות כאן באיזושהי שותפות בשיעור הזה, אז ככה איזושהי שאלה לפתיחה. מי שאיתנו, מי שמחוברת, אני אשמח שתשיב לשאלה, מה ההלכות שהכי חשוב ללמוד לקראת פסח. אשמח אם יכולות לשתף בתשובות. שנדע שכולם, שיש כמה שהייתי. מהות החג, רות, תודה. הכשרת הבית, מצוין, תודה אביטל. ליל הסדר, מצוין, מוריה. נחכה לו שתי תשובות, ואיך היום יוצאים ממצרים, שאלה חשובה. ביור חמץ, אוקיי, לא שמעתי את השאלה. השאלה היא, מה ההלכות שהכי חשוב ללמוד לקראת התקופה הקרובה, לקראת פסח? טוב, אני חושב שההלכות הכי חשובות בתקופה הזאת, הלכות קריטיות שחשוב לדעת אותן היטב, וזה הלכות כיבוד אבאים, הלכות כיבוד הורים, הלכות מאוד משמעותיות בתקופה הזאת, מכיוון ש... אנחנו בעצם נמצאים הרבה בבית. השנה יותר מהרגיל, בדרך כלל זה שבועיים לפני החג, השנה זה כבר חודש, פחות או יותר לפני החג. הרבה בבית זה תקופה שיש להורים ציפיות מאיתנו, לנו ציפיות מעצמנו, ציפיות מההורים. חלק רוצות לעבוד, חלק רוצות ללמוד, ברוך השם, מצוין. זו תקופה שבה יש הרבה פעמים צורך בתיאום ציפיות, וחשוב לדעת את המחויבות שלנו, לפעמים יש בזה גם צד של חילול השם. כלומר, אם מישהי או מישהו בחורי ישיבה, זה אותו סיפור, אחרי שנה, חצי שנה בישיבה, לפעמים גם יותר מזה, מגיעים הביתה ופתאום מנותקים לגמרי ולא מגלים שום שותפות, זה חיסרון גדול. אז אני מאוד ממליץ להכיר את הלכות כיבוד אב ואם, לדעת מה החובות שלנו, מה הזכויות שלנו, ולעשות שיחת תיאום ציפיות עם ההורים, מה רוצים מאיתנו, שיכירו גם מה אנחנו מצפים מהתקופה הזאת, אם מי שרוצה זמן להתכונן לליל הסדר, כדאי שתגיד מה חשוב לה. טוב, זה ככה היה כפתיחה, לדעת שיש איתנו כמה בנות, אז אשריכן. אנחנו מתחילים את הנושא שלנו, שזה, כמו שאתם רואות בדף בכותרת, חירות להיות עם חופשי. טיפה נדבר על הנושא של חירות ויציאה מעבדות לחירות. פסח זו הלידה של עם ישראל. אנחנו אומרים בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רומנתנו מכל הלשונות, כל זה התחיל, הבחירה בעם ישראל התחילה, ביציאת מצרים. אנחנו מזכירים את זה בקידוש, מזכירים את זה בתפילה, שהשם אוהב אותנו, בוחר בנו, הגילוי של כל זה התחיל ביציאת מצרים, ולכן יציאת מצרים היא סוג של לידה, לידה מחדש של עם ישראל. ולכן יש המון המון מצוות שקשורות לליל הסדר. מה למשל מצוות שקשורות לליל הסדר? בואו ננסה להגיע ככה לכמה שיותר מצוות בצ'אט. מצה, מצוין, נכון, אחת המצוות הבסיסיות, מצה כמובן, ליגתה לבנך, מצוין, אלה המצוות מדאורייתא, איזה עוד מצוות ותקנות ומנהגים יש, ארבע כוסות, אפיקומן, מצוין, הלכות של כמה צריך לאכול, נכון, עוד הלכות ומצוות, בדיקת חמץ, זה קשור ללפני, אכילת מרור, נכון, עוד דברים שצריך לאכול בליל הסדר, יש לנו את ה... אמירת פסח מצה מרור, מצוין, התנהלות אישית, שאדם צריך לראות את עצמו, מצוין, יעל, תודה. יש לנו גם מצוות הסיבה, למשל, אכילת כרפס, המון מנהגים, המון הלכות, אכילת חרוסת, וכדי שמצוות יפעלו כמו שצריך, זה דורש איזושהי הכנה. כלומר, ככל שאדם מכין את עצמו יותר טוב לקבל את לקיים את המצווה, יותר מבין מה המשמעות של המצווה שהוא הולך לקיים, אז המצווה תפעל עליו יותר. עסקנו בזה קצת לקראת פורים. הבנה של כל אחת ממצוות היום מאוד משנה את ההשפעה של המצווה עלינו. זה נכון גם לכל הרשימה הארוכה של מצוות שמניתם עכשיו, אם זה ארבע כוסות, אם זה הסבה, אם זה הלל, הגדה, כל המצוות האלה, ככל שנבין יותר למה מקיימים את המצווה, אז היא תפעל עלינו בצורה הרבה הרבה יותר חזקה. ובעצם זה מאוד משמעותי להקדיש זמן להכנה לליל הסדר. התפארת שלמה, רבי שלמה מירדומסק, אמר על הפסוק, במקום קדוש תאכל. את המצות צריך לאכול במקום קדוש, אמנם זה לא מדבר על מצות של ליל הסדר, אלא על מצות שאוכלים אותן בבית המקדש כחלק מהקורבנות, אבל את הרעיון הוא מקשר גם לליל הסדר. את המצות צריך לאכול במקום קדוש. מצות צריך להכין את עצמנו שני ראויים לאכילת מצה. וזה בעצם ההכנה שאנחנו צריכים לעשות לפני ליל הסדר, לקדש את עצמנו, להכין לעצמנו מקום של, שבו תגיע מצה. לקדש קצת את עצמנו, וזה נכון לכל המצוות. ככל שנקיים את המצווה אחרי הכנה יותר מדוקדקת, אחרי הבנה למה מקיימים את המצווה, ואחרי הבנה מה המצווה אמורה לפעול אצלנו, אז היא תשפיע הרבה יותר. ולכן הלימוד והכנה לליל הסדר, שאולי להם המון המון מצוות, הלימוד הזה הוא קריטי. אני רוצה שנראה ביחד את המקור הראשון בדף, את הרצווה, חידושי הרצווה. אני אדבר יותר לאט, אני אשתדל. תודה. אומר הרצווה, בקצרה מה שאמרתי עד עכשיו, זה שמצוות צריך לקיים, כדאי לקיים את המצוות, רק אחרי הכנה. דהיינו, הבנה למה אני מקיים את המצווה, היא תעזור שהמצווה תפעל הרבה יותר. ונראה לזה איזשהו מקור, זה המקור הראשון בדף, הרצווה כותב כך. אמרו חז"ל, לברך על המצווה עובר לעשייתה. חז"ל תקנו לברך על המצוות לפני שמקיימים, כדי שיתקדש תחילה בברכה. המצווה, הברכה לפני המצווה, היא עוזרת לקדש את האדם, יתקדש, הוא מתכונן לאדם, האדם מתכונן, ויגלה ויודע שהוא עושה אותה מפני מצוות השם יתברך. למה מברכים לפני שמקיימים מצווה? שאדם מודיע בעצם שהוא מוכן עכשיו לעשות את רצון השם. הוא לא עושה את זה סתם ככה, הוא עכשיו עסוק בעשיית רצון השם יתברך, זו המטרה שבגללה הוא עושה את זה. אם נחבר את זה לליל הסדר, לפני אכילת מצה, אז צריך לברך, כדי שכולם ידעו שאנחנו אוכלים מצה לשם שמיים. אוכלים מצה כשם ציבה. לא יודע מה שנה זה יהיה, אבל כל שנה רואים ברמי לוי תורים ארוכים בערב פסח של אנשים שקונים מצות, ערבים. ערבים קונים מצות, ערבים מאוד אוהבים לאכול מצות, אני לא יודע למה. אני לא יודע אם זה ערבים אשכנזים שלא אוכלים קטניות, אם זה, מאיזה עדה הערבים האלה. על כל פנים, ערבים אוהבים לאכול מצה. וזה שמישהו אוכל מצה לא אומר שהוא עושה את זה לשם שמיים. כשאדם מברך לפני שהוא אוכל את המצה, זה מגלה שהוא עושה את המצווה, שהוא עכשיו בא לקיים מצווה, שהוא עושה את האכילה הזאת מפני מצוות השם יתברך. הסיבה הראשונה, אומר הרצווה, למה לברך? זה להודיע, לגלות ולהודיע שמה שאנחנו עושים זה כי השם ציווה. ועוד, מוסיף הרצווה משהו מאוד מעניין, כי הברכות מעבודת הנפש. וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה, שהיא עבודת הגוף. המעשה הוא עבודת הגוף. אני בפועל עושה דברים. אני אוכל בפה, אני עם זה לולב, אני נוטל אותו בידיים. המצוות קשורות לגוף, אבל הברכה היא עבודת הנפש. זה החלק הנפשי שמקדים את עבודת הגוף. החלק הנפשי מאוד מאוד חשוב, כי ככל שהחלק הנפשי יותר מפותח, אז המצווה תשפיע עלינו יותר. מקור נוסף לדבר, יש, לא בדף, אבל בספר הקדוש דרך השם שכתב הרמח"ל, הפסקה האחרונה בספר, הוא מסביר למה לברך לפני קיום מצווה, והוא כותב שמה שהברכה נועדה ליצור חיבה למצווה. כשאדם מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, תודה ריבונו של עולם, אשר קידשנו במצוותיו, שקידשת אותנו במצוות שלך, שהבדלת אותנו מכל העמים במצוות שלך, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים, הדלקת נרות, כל דבר אחר, הוא מפתח חיבה, קשר נפשי למצווה, וזו בעצם המשימה שלנו לקיים את המצווה מתוך חיבור נפשי. ככה כתוב אם כן בספרים, ולכן חשוב מאוד להתבונן בכל מצווה שמקיימים, לפני המצווה, למה אנחנו מקיימים אותה, ואני רוצה שהיום להתבונן באיזשהו מנהג שאנחנו נוהגים אותו, הלכה, דין שאנחנו נוהגים אותו בליל הסדר, וננסה להבין למה עושים את זה. אז יש לנו כמה דברים שתקנו חז"ל, זכר לחירות. אני אשמח אם תשתפו ככה בתשובות, בצ'אט, מה, איזה תקנות יש שהם נועדו לזכור שיצאנו לחירות. מזיגה אחד לשני, המנהג שלא מוזגים כל אחד לעצמו, אלא כדרך בני חורים, מוזגים אחד לשני. מצוין, אכילה בהסבה, נכון, מצוין, הילד ותמר. אני חוזר על השאלה, איזה עניינים, מנהגים והלכות אנחנו עושים בליל הסדר, זכר לחירות, זה שיצאנו לחירות. מרור מזכיר לנו דווקא את השעבוד, השולחן עורך. שולחן עורך, יש עניין לאכול בהסבה גם השולחן עורך, אבל זה כבר מורכב יותר, כלומר, אנחנו לא רגילים לזה היום. אכילת מצה היא מזכירה גם את השעבוד וגם את יציאת מצרים. הכרפס מזכיר את עתיד, ההלל הוא מזכיר באמת את ההודעה הגדולה על השם. ארבע כוסות, זו המצווה המרכזית שתקנו זכר לחירות. בואו נראה את המקור השני, שתייה ואכילה בהסבה, מצוין, נכון. אז בואו נראה את ה... נראה עכשיו כמה מקורות בדף. כבר? נראה את המקור השני בדף. גמרא במסכת פסחים מביאה, ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות. בעברית שלנו, ארבע כוסות תקנו חכמים לשתות דרך חירות. כשאדם שותה יין, אז הוא נעשה משוחרר יותר, שמח. עבד לא יכול להרשות לעצמו לשתות יין. עבד, אם הוא ישתה יין, הוא לא יהיה מפוקס, הוא לא יוכל לקיים את הרצון של הבוס, של האדון. כשאדם שותה כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, זה דרך חירות. אותו דבר ישיבה והסיבה. ישיבה והסיבה זה ישיבה שקשה לקום. ועבד לא יכול לשבת בהסיבה. למה? הוא צריך כל הזמן להיות מוכן. לפקודה הבאה של הבוס, הוא עבד, אין הפסקות, עבד זה בלי הפסקה, אם הוא עבד הוא צריך כל הזמן להיות מוכן, שומעים אותי, התנתק משהו? עבד צריך להיות מוכן כל הזמן לעשות את רצון הבוס, ולכן הוא לא יכול לשכב, או חצי לשכב כשהוא מסב, או כשהוא אוכל, אוכל בהסיבה, וזה גם, אנחנו יושבים בהסיבה בתנוחה שקשה לקום, זכר לחירות, דרך חירות. ועכשיו, היום לא נוח לאכול בהסיבה. תודה. היום לא נוח לאכול בהסיבה. זה קשה, אנחנו לא רגילים בדבר. אנחנו עושים חצי הסיבה, טיפה מתאים על הצד כזה, אבל אם אני רוצה לצייר לעצמי את איך יושבים בהסיבה, אז לא יודע מי שהיא מכירה, יש ספרי ילדים שנקראים אסטריקס. אסטריקס זה... סדרת ספרים על איזשהו, על מאבק בין הרומאים והגלים, איזשהו עם שהיה פעם שנכבש, ושם רואים אנשים שוכבים על המיטות ואוכלים. זה אכילה ששכיבה בעצם מנטרלת את יד שמאל, יד שמאל לא עוזרת, רק נשענים עליה, רק אוכלים ביד אחת. היום אנחנו לא רגילים בלאכול ככה ולשתות ככה, אני תמיד ממליץ להתאמן עם כוס מים, לפני ליל הסדר, על להתאמן, על איך... איך לשתות, איך לאכול בהסיבה, זה קצת מורכב, אז כדאי להתאמן עם כוס מים, לא יודע אם השנה נזכה לקנות בגדים חדשים, אם נוכל לצאת לחנויות בערב פסח, אבל בגדים נקיים בטח שנלבש, וחבל לשפוך יין אדום או לבן, אז להתאמן על איך לשתות בהסיבה עם כוס של מים, זה יכול לעזור, זה לא כל כך נוח לשבת בהסיבה, אנחנו עושים את זה זכר לחירות, כלומר, פעם זה היה נוח לשבת ככה, ואנחנו ממשיכים את המנהל, האם לכולם היה קל לשתות יין פעם? אז יש לנו מקור מעניין, המקור, אני קורא את השולחן ערוך, המקור השלישי בדף, מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או סונו, צריך לדחוק עצמו ולשתות לקיים מצוות ארבע כוסות. מי שלא אוהב יין, אני מזכיר שאין מיץ ענבים בתקופה הזאת באופן טבעי. למה? התקופה של הבציר היא בקיץ, סוכות יש מיץ ענבים, סוכות, יש, פסח אין מיץ ענבים, יש רק יין. אפשר לארגן איכשהו יין צימוקים, אבל בגדול יש יין. יין חריף, חזק, ומי שלא אוהב יין, מה הוא צריך לעשות? מי שאפילו היין מזיק לו, משנה ברורה מסביר שמזיק זה לא שהוא נעשה חולה, אבל רוצה לומר, אני קורא את המשנה ברורה, שמצטער בשתייתו, וכואב בראשו מזה. מי שכתוצאה מהשתיית יין, או שסתם לא טעים לו, הוא לא סובל יין, או לחילופין כואב לו הראש מזה שיתאמץ, אומר השולחן ערוך, מי שאינו שותה יין בלי שמזיקו השנו, צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצוות ארבע כוסות. וזה ממש מוזר. כי אם תקנו את ארבע כוסות דרך חירות, איך אפשר להגדיר, להגיד למישהו טוב, תשתה, תחטוף כאב ראש, ככה אנחנו עושים דרך חירות. זה נורא מוזר. יש בגמרא כמה סיפורים שהם המקור להלכה הזאת, גם בבבלי וגם בירושלמי, יש כמה סיפורים שהם מהווים לזה מקור. הגמרא במסכת נדרים, המקור החמישי בדף, מביאה סיפור על מטרוניתא, גבירה רומאית שפגשה את רבי יהודה, והיא רואה אותו ככה עם פרצוף שמח, מאושר, מי יכול להסתובב עם פרצוף מאושר? רק שיקורים. אז היא שואלת אותו, אמרה, האם מטרוניתא לרבי יהודה? מורה ורבה, אתה מורה הוראה ואתה שיקור. אתה שיקור, איך אתה יכול להורות הוראות? ככה אתה שמח, אתה נראה מאוד מאושר, לא מתאים, אתה בטח שטוי. אז אמר לה, אני לא שטוי. אמר לה, המנותה בידה גאיתתה. המנותה זה שבועה. אני נשבע לך, שאני לא טועם, היא טעים לה, אני לא טועם בכלל, כלום, אלא קידוש והבדלה. וארבע כוסות של פסח. אני טועם קצת בקידוש, קצת בהבדלה, בשביל לקיים את המצווה, וארבע כוסות של פסח אני שותה, וחוגרה נצדעי, אני אחר כך צריך לשים משהו על הראש, לשים איזשהו משהו כדי ללחוץ על הרקות, מפסח עד עצרת. מפסח עד שבועות כואב לי הראש, חודש ומשהו, בגלל שתיית ארבע כוסות. אבל אני לא מבטר, אני שותה ארבע כוסות. אבל זה שאני נראה לך שמח, זה לא בגלל ששתיתי, אז למה אני כזה מאיר פנים? חוכמת אדם תאיר פניו. אומר רבי יהודה, חוכמת אדם תאיר פניו, אני מאיר פנים, כי יש בי הרבה תורה. אבל נזכים רגע בצד את הנושא של רבי יהודה, אנחנו רואים פה מהסיפור הזה, שהוא הקפיד לשתות ארבע כוסות, למרות שזה גרם לו כאב ראש, עד הפסח. יש כאלה שהתקופה לפני פסח עושה להם כאב ראש, יש כאלה שמפסח בא להם עם כאב ראש, פסח עד עצרת. זה לא הסיפור היחידי. הגמרא בירושלמי מביאה, רבי יונה, שתי ארבעת כוסות דלילי פסחא, רבי יונה היה שותה ארבע כוסות של ליל הסדר, וחזיק ראשי עד עצרתה, היה מחזיק את הראש עד שבועות. סיפור נוסף על רבי יהודה ורבי אילאי, שהוא שתה ארבע כוסות, והחזיק את ראשו עד החג. חג זה חג סוכות. במשך חצי שנה, סבל רבי יהודה ורבי אילאי מכאבי ראש, והקפיד לשתות כדי לקיים את התקנה לשתות ארבע כוסות. ומה שאני לא מבין, זה איך זה קשור לדרך חירות. מי שסובל מארבע כוסות עד כדי כך שיש לו חודש או חצי שנה כאב ראש, זה דרך חירות? ככה מתאים, כך ראוי? האם לא עדיף לוותר על זה? היום יש ניצי הנביא, היום יש לנו עוד דברים. האם לא עדיף לוותר על כל הנושא הזה של ארבע כוסות? אשמח לשמוע תשובות, רעיונות שלכם לפני שנתקדם. אני חוזר אותם על השאלה בקצרה. אדם שהיה עם ארבע כוסות, המטרה שלהם היא זכר לחירות, וכמו הסיבה, ומה שאני שואל, זה אני שואל על ההלכה, שיש לה כבר מקור מהגמרות, גם בבלי וגם ירושלמי, איך אפשר להגיד שחובה לשתות ארבע כוסות, גם מי שחוטף מזה כאב ראש של חצי שנה, או של חודש? אז יש פה כבר כמה תשובות, נשמע הגיוני שלא ישתה, אני מסכים. מיץ ענבים, אוקיי, הרעיון של היין זה לא בשביל הכיף, להרגיש שאדם הוא חופשי לעשות רצונו, ולא משועבד ודרוך, אבל מה קורה מי שלא מרגיש ככה? טוב, זה כבר רץ מהר, אז קודם כל תודה על השיתופים, תודה לכולן. אנחנו באמת צריכים להבין, חלק כבר נגעתם בנקודות האלה, דרך אגב, השתייה בפורים, אחת ההוכחות לזה שלא חייבים לשתות בפורים, היא בדיוק מהסיפורים פה בגמרא. מזה שאמרו שהראש כואב להם אחרי פסח, מוכח שבפורים הם לא שתו. כלומר, בפורים מי שהשתייה לא עושה לו טוב, שלא ישתה. טוב, אנחנו קצת צריכים להבין מה זה הנושא של עבד. אז כדי להבין מה זה עבד, אנחנו נכנסים לעוד סוגיה קטנה בגמרא. הגמרא במסכת גיטין עוסקת בסוגיה ממונית, שלא ניכנס אליה כל כך עכשיו. יש לנו כלל הלכתי שזכין לאדם שלא בפניו. כלומר, אני יכול לתת למישהו מתנה גם אם הוא לא עשה בזה בעצמו פעולת קניין. נניח שאני רוצה לתת למישהו ספר במתנה, אז אני מוצא מישהו, אני נותן לו את הספר, והוא מרים את הספר, ואומר, אני מרים את זה במקום ראובן. מרגע זה, הספר של ראובן. איך זה קורה? הרי לא שאלנו אותו אם הוא רוצה את הספר, הכלל אומר, זכין לאדם שלא בפניו, כלומר, אדם יכול לזכות, גם אם הוא לא נמצא ולא יישאר את הדברים, כי זה לטובתו. מדובר על דבר שהוא לטובתו. לגרום להפסדים אסור, לגרום לרווחים בלי שהוא יודע מותר, אפשר לתת למישהו מתנה, גם אם הוא לא יישאר את הדבר. והגמרא עוסקת בשאלה, האם אפשר לשחרר עבד ישראלי בלי הסכמתו? האם לקחת אדם שהוא עבד, יהודי שעכשיו נמכר לעבדות, ולשחרר אותו, להפוך אותו לבן חורין, האם זה לטובתו או לרעתו? אז בגמרא יש שתי דעות בדבר, דעת חכמים בוודאי, אפשר לשחרר אותו. אבל דעת רבי מאיר מאוד מעניין. רבי מאיר אומר, אני עכשיו קורא בגמרא, שאסור לשחרר עבד ישראל, מפני שמפסידו בשפחה כנענית. כלומר, ההבדל בין יהודי רגיל, בן חורין, לעבד, לעבד יהודי שנמכר לעבד, שלעבד מותר להיות עם שפחה כנענית, הילדים יהיו שייכים לבוס, לאדון, ומותר להיות עם שפחה כנענית. בניגוד ליהודי רגיל כמובן, שאסור לו להיות עם שפחה כנענית, הוא חייב להתחתן עם אישה יהודייה כשרה, אז עבד יכול להיות עם שפחה כנענית. אומרת הגמרא, רגע, נכון שהוא מפסיד, הוא כבר לא יכול להיות העבד עם שפחה כנענית, אדרבה, הרי הוא מתירו בבת חורין, אבל עכשיו כשהוא בן חורין לגמרי, הוא יוכל להתחתן עם אישה יהודייה, כשרה, מיוחסת. למה אתה מגדיר את זה שהוא כבר לא יכול להיות עם שפחה כנענית כהפסד? הרי יש פה גם זכות גדולה, יכול להתחתן עם בת חורין, עם אישה הכשרה. ועונה הגמרא תשובה, שמאוד מגדירה מה זה עבד. עבדה, בהפקרה מיכלי, זיל עלי, שכיח עלי, פריץ עלי. בעברית שלנו, עבד בהפקרות נוח לו. זול, מצוי ופרוץ. כלומר, עבד, אדם שנוח לו להיות במציאות של עבד, כי הכל מופקר, אישה מיוחסת, ילד ראשות, היא תרצה שהכל יקרה בצורה מכובדת, הקשר ביניהם יהיה עם ערך, עם תוכן פנימי, עם משמעות, אבל שפחה, היא מופקרת, היא זולה, היא מצויה, היא פרוצה, ובעצם, אומר רבי מאיר, העבד לא ירצה להתחתן עם אישה כשרה, הוא מעדיף לחיות חיי הפקרות. עד כאן הגמרא, לא משנה מה נפסק להלכה, אבל יש פה בעצם סיכום קצר ותמציתי של מה זה עבד. עבד זה מי שמעוניין לחיות חיים של הפקרות. זה ממש תרבות הפוסט-מודרנה. תרבות שהיום אנחנו חיים תרבות של פוסט-מודרנה, זה תרבות ששמה את האדם במרכז, וכל השאר נהיה מסביב. האדם שם את עצמו במרכז, זה ביטול מוחלט של כל שאר הערכים. לא מעניין אותנו שום דבר מעבר לזה שלי יהיה טוב. כל אחד מחפש את עצמו, שיהיה לו טוב, וכך אנחנו עדים לפירוק הרסני של ערכי המשפחה, כי אדם צריך למצוא את מה שהכי מתאים וזורם בשבילו. אדם לא מוכן לוויתורים, אדם לא מוכן איזשהו גמישות כדי להסתדר עם אחרים, שום דבר. האדם שם את עצמו במרכז, כל אחד הולך ומחפש את עצמו, מחפש את האופן שבו הוא עצמו יהיה לו הכי טוב והכי נוח והכי מושלם, הכי מדויק עבורו, וימות העולם. ומילתה דבדיחותה, כולנו מחפשים את האפיקומן, אבל למה לא שהאפיקומן יחפש את עצמו פשוט? תשובה, כי הוא מצא. אפיקומן לא יכול לחפש את עצמו כי הוא מצא. כזה ביטוי שכל אחד מאיתנו מחפש את עצמו, וכל הזמן אנחנו עסוקים עסוקים בעצמנו. זו הגדרה של עבד. עבד ממוקד בהנאות הקטנות. הוא לא חושב לטווח רחוק, לא מעניין אותו להתחתן עם אישה מיוחסת, אז הילדים יהיו שלי בכלל, ולא של הבוס שלי, אני אוכל לחנך את הילדים כמו שאני רוצה, זה לא מעניין אותו בכלל. עבד רואה את ההווה, מבחינתו בהווה יותר כיף לו עם כנענית, היא מופקרת, היא זולה, היא מצויה, היא פרוצה, במקום לקחת אישה מיוחסת, עם דרישות, עם עולם פנימי של ערכים, אני מעדיף לקחת איזושהי מופקרת, ככה אומר לעצמו העבד, ובעצם עבד שם את טענות הרגיעות עכשיו, בפוקוס, הוא לא שם את העתיד, הוא לא שם את עולם הערכים, הוא שם את עולם הנאות במרכז. ואדם שעסוק בעצמו הוא עבד. זו ההגדרה של עבד. והיציאה שלנו מעבדות לחירות, מעבדות מצרים, היא לא יציאה מעבדות כזאת של אני עושה מה שאומרים לי לחירות של אני עושה מה שבא לי, אלא, הייתי פעם מורה בכיתה ב', ולימדתי כל יום כמה דקות של ביורי תפילה, והגענו למה שאנחנו אומרים בשחרית, אלו דברים, אני כבר אתייחס לשאלות, אלו דברים שאין להם שיעור. שאלתי, מה זה אלו דברים שאין להם שיעור? כמובן שהפשעתו, דברים שאפשר לעשות אותם הרבה, לימוד תורה אפשר הרבה, אבל ילד קטן, תחילת כיתה ב', מרים את היד ומצביע ואומר, המורה, אלו דברים שאין להם שיעור, זה החופש הגדול. החופש הגדול זה דברים שאין להם שיעור. אז עבד, אנחנו מגדירים, זה אדם שמאוד עסוק בעצמו, ולא מסוגל לעסוק במשהו שהוא מעבר, בעולם ערכי, במה שנכון לעשות, אלא הוא עושה כל הזמן מה שמתחשק לו. אלא אם כן מכריחים אותו לעשות משהו אחר. וכשיצאנו ממצרים, אז לא יצאנו למקום של חירות, שיאללה, הלכו לעשות מה שבא לכם. יצאנו למקום של שיעבוד חדש, שיעבוד לעולם ערכי. לא שיעבוד לשוט המצרי, לא שיעבוד לפתאום ורמסס, לערים חרבות, שיעבוד ערכי. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. שאלה מנוח, עבד עושה רצון בעליו, איך הוא במרכז? שאלה נוספת, למה צריך אישה מיוחסת? אז לגבי למה צריך אישה מיוחסת, מיוחסת אין הכוונה דווקא אישה שהיא משהו מיוחד, יהודיה כשרה. לא גויה, לא שפחה, אישה יהודיה כשרה. זה מה שהתחתן איתו, אז הילדים, יהודים כשרים. עבד שמתחתן עם כנעני, הילדים הם כנענים, הם עבדים. הולכים לפי האימא. עבד עושה רצון בעליו כשהוא מוכרח. זו שאלה חשובה מה שנועה שאלה. עבד עושה רצון בעליו איך הוא במרכז, תשובה. עבד תם את עצמו במרכז, אלה הם כן מכריחים אותו. יש כזה ביטוי, כעבד ישאף צל, עבד רוצה לנוח. נשאל אותו מה הוא עושה, אומר, בינתיים אני עושה כל עוד אני מוכרח. עבד לא שם את הרצון של הבוס במרכז, עבד שם את השוט במרכז. כשמצליפים בו עם שוט, אז הוא יעשה. אם הוא ידע שאם הוא לא יעשה עכשיו, אז הבוס יחס, הוא יעשה. ברגע שהבוס לא נמצא, מעלים עין, הוא יעשה מה שהוא רוצה, לגמרי ממוקד בעצמו, אבל לא תמיד יש לו ברירה. לעבד, הוא לא תמיד יכול לעשות את מה שהוא רוצה. אומרת הילד, דווקא הפוך, עבד הוא משועבד, אז עניתי על זה עכשיו, נכון שעבד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שבא לו, הוא כל הזמן מוכרח, אבל ברגע שיש לו פנאי, הוא ממוקד בהנאות, הוא לא ממוקד בעולם ערכי. האם עבד פטור ממצוות? לא, הוא לא פטור ממצוות, אבל זה שהוא בוחר, זה אדם שחי חיי עבד, הוא לא יהיה תמיד מסוגל לקיים את המצוות. אז יהיה לו פטור חלקי ממצוות. אם יש עוד שאלות, אני אשמח מאוד. עבד, הוא לא מתחתן עם כנענית, הוא חי עם כנענית. זה לא בדיוק חתונה, אין פה חופה וקידושין, הוא יכול להתחתן, הוא יכול להיות, לחיות עם כמה, יכול להיות כמה עבדים עם כמה, כמה שפחות כנעניות. אין פה בעצם שום קשר אישי מחייב בין איש ואישה, יש פה חיים מאוד מאוד מופקרים. תשובה לשאלה של נועה, הרגע אני צריך לחפש פה את השאלה של נועה. כן, אז אני אחזור עוד פעם על הנושא של נועה שאלה, שעבד, עושה רצון בעליו איך הוא במרכז. תשובה, שהעבד ממקם את עצמו במרכז. עכשיו, יש לו כוחות מכריחים, כמו לכל אדם, יש לו מגבלות. ולעבד יש מגבלה שנקראת השוט של בעל הבית. אם אני לא אעשה את מה שבעל הבית אומר, אני לא אקבל ארוחת ערב, הוא ירביץ לי, הוא יכול, אני שייך לו, הוא יכול לעשות איתי כל מיני דברים. ובעצם העבד מוכרח לעשות הרבה דברים שהוא לא רוצה. אבל אם אני אשאל אותו איפה הוא מונח, מה מעניין אותו, מה הוא רוצה לעשות, תשובה, אני רוצה לעשות מה שמתחשק לי. לא מעניין אותי עולם ערכי, לא מעניין אותי איזשהו לחשוב על העתיד. כעבד ישאף צל, עבד חי את ההווה ברמה הכי נמוכה שלו. הדוגמה לדבר זה הנושא של אם הוא התחתן. אז הבילוי הרגעי עכשיו הרבה יותר כיף לו, שפחה כנענית, הכל פה זול, הכל פה פרוץ, הכל פה נמוך, וזה כיף לו. אבל לחשוב קצת קדימה, איפה הילדים שלך יהיו, איפה הם יהיו ממוקמים, זה כבר גדול על העבד, הוא לא מסוגל לחשיבה כזאת. כשאני עוסק בעצמי בשביל להשתפר ולהיות ערכי יותר, זה בסדר. לא לגמרי הבנתי את השאלה של הלל. האם אדם, כשהוא עוסק בעצמו בשביל להשתפר, ודאי שזה משהו חשוב, שאדם יחשוב על עצמו, התבוננות, חשבון נפש, זה לא נקרא שאדם עוסק בעצמו, כי הוא עוסק בעולם ערכי. הוא בעצם עוסק באיך אני יותר מחובר לשם, איך אני אדם יותר טוב, איך אני יותר משמעותי לאחרים. לגבי עמדי השם אנחנו נגיע עוד מעט. דברים חיצוניים שמשעבדים אותי, מה עושים איתם? שרק אם יהיה מישהו, אז אני, מה עושים? אני רואה שיש דברים חיצוניים שמשעבדים אותי, שרק אם יהיה מישהו, אז אני אעשה משהו מסוים, אם לא אז לא. זה סוג של עבדות, נכון? כלומר, ברגע שאדם אומר לעצמו, רק שרואים אותי, אני עושה משהו מסוים, אז הוא חי בסוג מסוים של עבדות. אנחנו נתקדם עם השיעור קצת, ותוך כדי, אני מקווה שיהיו תשובות, נרחיב קצת את הנקודה הזאת. ואם אחר כך הדברים יישארו פתוחים, אז נציף את זה. עוד כמה דקות, בוא נתקדם 5 דקות, ואז נראה. אז אנחנו מגדירים בינתיים שהיציאה שלנו לחירות היא לא יציאה למקום של חופש, אלא יציאה ממקום של עבדות נמוכה ללשות המצרי, לעבדות עליונה לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים. יש סיפור על נתן שרנסקי, שהיה אסיר ציון הרבה שנים, ובשלב מסוים, החוקר ככה צוחק עליו ולועג לו, על זה שהוא, נתן, נמצא במאסר, הוא כבול, והחוקר הוא איש חופשי. אז אמר לו נתן שרנסקי, גופי כבול, אבל נשמתי משוחררת, ואתה בדיוק הפוך. הגוף שלך משוחרר, סוף יום עבודה אתה הולך הביתה, אבל נשמתך כבולה. אתה לא באמת מסוגל לחשוב בחופשיות, לחיות עם איזושהי חירות רעיונית, וכשאנחנו יצאנו לחירות, זה לא אומר שיצאנו למקום שאנחנו עושים מה שבא לנו, יצאנו למקום שבו העולם הפנימי שלנו נעשה מחובר למשהו עליון, שהוא גם מחייב אותנו. אני רוצה קצת יותר להגדיר את הנושא של החירות הזאת. בעצם כשאנחנו שותים 4 כוסות, למה שותים 4 כוסות? מפורסם וידוע כנגד 4 לשונות של גאולה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. מה הפירוש של הלשונות האלה של גאולה? מה זה והוצאתי? והוצאתי, הרי כל לשון היא מבטאת משהו אחר. והוצאתי פירושו של דבר, אני אתייחס בעזרת השם לשאלות במשך, אפשר לשאול ואנחנו נריץ את השאלות. והוצאתי פירושו של דבר, להפסיק את קושי השעבוד. המשיכו לעבוד, אבל בלי איומים של המצרים. שלב ראשון בגאולה. שלב שני בגאולה, זה כך כתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. שלב ראשון, הסבל נגמר, העבודה ממשיכה. שלב שני, והצלתי אתכם מעבודתם. אנחנו עכשיו נמצאים במציאות של אין עבודה בכלל, זה והצלתי. שלב שלישי זה הגאולה, וגאלתי אתכם, זה שלב של יציאה ממצרים. שלב אחרון, ולקחתי אתכם בלי לעם. שלב אחרון זה להפוך בעצם לעבדי השם. כאן נגמרת יציאת מצרים. בשלב שבו הפכנו להיות עבדי השם, כאן נגמרת הגאולה. כי כשאדם משוחרר לעשות מה שהוא רוצה, אבל העולם הערכי שלו לא קיים, שהוא בעצם חי אחרי תאוות, שהוא עושה מה שמתחשק לו, אבל הוא לא מסוגל לכפוף את עצמו לעול יותר גדול, לעול יותר גבוה, זה גם כן שיעבוד. כשאדם עבד לעצמו, זה גם כן עבדות. כשאדם לא מסוגל להגיד לעצמו את המילה, זה אני לא עושה, זה גם כן שיעבוד. זה בדיוק הדוגמה שהזכירה רות מקודם. אם אדם רואה שדברים חיצוניים משעבדים אותו, או שרק אם יהיה מישהו, אז אני לא אעשה משהו מסוים. כל עוד אדם אין לו עולם פנימי מספיק חזק להגיד לעצמו את המילה לא, או להגיד לעצמו את המילה כן, לבחור בצורה טובה, זה סוג של עבדות. כשאנחנו מדברים על יציאה מעבדות, ואנחנו מדברים על שיעבוד לבורא עולם, פירושו של דבר שלעצמי אני יכול להגיד את המילה לא. את זה אני לא עושה. במילים אחרות, עבד כל הזמן מחכה שאחרים יגידו לו מה לעשות ומה לא לעשות, וברגע שהוא, ברגע שהוא משוחרר לעצמו, יש לו יום חופשי, אז הוא יעשה מה שנראה לו, מה שמתחשק לו, הוא לא יהיה מסוגל להגביל את עצמו. רק חי על ידי הגבלות מאחרים. בן חורין לעומת זאת מסוגל להגביל את עצמו. ואני אתן רגע דוגמה והמחשה לנקודה הזאת. יש איזה מאכל ישראלי, לא יודע אם עכשיו אפשר לראות אותו ברחובות, אבל לנו יש פלאפל, ככה אומרים. ואם אנחנו נראה אדם מכובד, שר, חבר כנסת, פרופסור, דוקטור, רב, לא משנה מאיזה תחום הוא מכובד, יושב באוטובוס או יושב באיזשהו מקום, וככה אוכל את הפלאפל וטחינה נוטפת על הבגדים, הוא ככה מנגב את עצמו תוך כדי, תאכל פלאפל, מלא אמבה, מלא כל הדברים שבפנים, וזה קצת נופל או קצת זה. עכשיו, אז אנחנו נגיד, וואי, יש, יכול להיות שיש כאלה שיגידו איזה כיף לו, הוא אוכל פלאפל ונהנה מאוד, שוארמה, מי ששודרג יותר, הוא אוכל ונהנה וכיף לו, אבל אדם מכובד לא יאכל בצורה הזאת, הוא יאכל עם סכין ומדלג. אז פלאפל, נוטף תחינה, הוא לא יוכל לאכול, הוא לא ירשה לעצמו. אני, סבא שלי מהולנד, הוא יקה, זיכרונו לברכה, הוא היה יקה, ומאוד מאוד נקי ומסודר ואסתטי, לעולם לא נראה אותו אוכל בלי סכין ומזלג. וצחקנו עליו לא מעט על זה, ופעם אחת הוא הגיע אלינו הביתה, וקיבלנו אותו בשוקולד. אז הוא ככה, בשביל לצחוק עלינו בחזרה, לקח סכין ומזלג וניסה לאכול את הקוביות שוקולד. אז ככה, היינו קצת מופתעים, ואז הוא לקח בידיים ויאכל. אבל בעצם, כשאדם אוכל, וכאילו, עושה מה שנראה לו בתחום האכילה, למשל, אז זה נראה לנו שהוא בן חורים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. וכשאדם מגביל את עצור, הוא יושב ליד שולחן, בצורה מסודרת, הוא אוכל עם סכין ומזלג, נראה לנו שהוא מאוד מאוד כבול. אבל האמת היא שהיא, בדיוק הפוך לגמרי, ככל שאדם יותר מכובד, יש עליו יותר מגבלות. זה לא הופך אותו ליותר עבד. אדם מגביל את עצמו, אדם שם את עצמו במקום של קודים חברתיים מסוימים, זה חיים של חירות. אדם מגביל את עצמו. חירות זה לא לעשות מה שאדם רוצה, חירות זה שאדם מסוגל להגיד לעצמו את המילה לא, להתחייב לקודים אחרים. עבד הוא לא מסוגל להתחייב, רק חייבים להכריח אותו למשות. זה הבדל בין עבד ובין חורין. אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה. התורה נועדה לתת לנו את הכוח להגיד לעצמנו את המילה לא. לא לחכות לשוט חיצוני כל הזמן. לא לחכות להגבלות חיצוניות, אני רוצה להגביל את עצמי. יש כאלה שלא מסוגלים להיות בבית עם הילדים והמשפחה, הם חייבים לצאת החוצה. פתאום מגיע איזשהו וירוס ומחייב אותם להיות בתוך הבית. זה משהו חיצוני שמחייב אותם פתאום להשקיע במשפחה. פתאום צריכים להיות עם זמן איכות עם הילדים. עד עכשיו הם יצאו בכל הזדמנות שיש. פתאום עכשיו יש מגבלה חיצונית שמכריחה אותם. זה עבדות. בן חורין ישים את הטלפון בצד כל השנה לאיזה שעה, שעתיים או יותר, נגיד לעצמו, אני עכשיו עם הילדים. אני בן חורין, כלומר, אני מגביל את עצמי. אני מסוגל לבחור בעצמי מה אני עושה למה אני לא עושה. אני לא חייב כל הזמן את השוט. זה בן חורין. ולכן ככל שאדם יותר מכובד, הוא חי באיזשהו עולם שבו מסוגל להגביל את עצמו, לא יותר מדי, אנחנו לא מדברים על הגבלות יותר מדי, אבל אדם מסוגל להתחייב לקודים מסוימים. וככל שאדם יותר מחויב, אז הוא יתנהל בצורה יותר מכובדת, בין מלך או העבד, למי יש יותר חירות, מי יכול לעשות יותר מה שהוא רוצה, או, לא נדבר על עבד כל הזמן, יש לנו אדם פשוט, אדם ממעמד הפועלים מה שנקרא, אדם רגיל מן השורה, מול בן של מלך, איזשהו נסיך, איש אצולה, שר, מי יכול יותר לזרום ולעשות מה שנראה לו? ברור שככל שאדם יותר פשוט במעלתו, הוא יותר חופשי לעשות מה שהוא רוצה. מה שמתחשק לו. ככל שאדם יותר עליון במעלתו, הוא חייב להגביל את עצמו יותר. זה לא מתאים לכל אחד. זה, אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות את זה. כן, אנחנו רגילים לדבר על דתיים. דתיים לא עושים ככה. יש משפט כזה שחילונים אוהבים לומר לדתיים. דתיים לא, אתה דתי? עליך לא הייתי מאמין. כאילו יש מין תפיסה כזאת, שאם אני חילוני, אז אני יכול לחיות במין עולם ערכי מעורער יותר, מעורפל יותר. אתה דתי, עליך לא הייתי מאמין. אנחנו, אנשים מבחוץ מצפים שדתיים יהיו עם הגבלות פנימיות יותר טובות. שומעים על רב שנתפח לאיזשהו משהו, זה מפליא אותנו. למה? כי אנחנו מצפים מאדם מכובד כמו רב להיות יותר בן חורין, להיות יותר מסוגל להגיד לעצמו, את זה אני לא עושה, להגביל את עצמו. אז אנחנו מגדירים שוב פעם, עבד זה אחד שכל הזמן מגבילים אותו. אם הוא לא יגבילו אותו מבחוץ, אז הוא יתפרע. אם לא יהיה שוטר שיחלק כנסות, הוא יתפרע, הוא שם מאוד מהר. אם לא יהיה מישהו בעל הבית עם שוט שיגיד לו תעבוד, הוא יפסיק לעבוד, הוא ינוח. בן חורין לעומת זאת, עושה את מה שנכון בגלל שזה נכון. לא בגלל שהוא מכריחים אותו. זה בן חורין. לא צריך להכריח אותו. הוא בן חורין. הוא לא מוכרח. הוא בוחר. בן חורין זה אחד שבוחר לעשות טוב מתוך עולם ערכי, לא מתוך הכריח. זו ההגדרה של בן חורין. נחזור לסיפור של החוקר ונתן שרנסקי. החוקר נמצא בתוך מקום של הכרח. אומרים לו כל הזמן מה לעשות. נכון שהגוף שלו הולך הביתה בסוף יום עבודה, אבל הוא נמצא בתוך עולם שכל הזמן מכריחים אותו ומגדירים לו מה לחשוב. נתן שרנסקי גופו אמנם נמצא באיזשהו שבי מסוים, אבל רוחו חופשית, הוא חופשי לבחור. אז אנחנו מגדירים שוב את ההגדרה של בן חורין והגדרה של עבד. בן חורין מגביל את עצמו. בן חורין בוחר מה הוא עושה ומה הוא לא עושה. עבד לעומת זאת לא מסוגל לבחור. הוא עושה מה שמתחשק לו. הוא לא באמת בוחר, הוא לא מסוגל להגביל את עצמו. הוא חייב הגבלות חיצוניות. הוא חייב שוטר שיגביל לו את המהירות. לא מספיק תמרור. הוא חייב צוות בידוד שיאיים עליו קנס של 5,000 שקל למי שמפר את הבידוד. אחרת הוא יוצא מהבידוד, למרות שהוא מסתכן על פי אחרים. לא, 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 לא מסוגל לעצור את עצמו אחרת. רק שוט לעצור אותו. זו הגדרה של עבד. בן חורין זה אחד שהוא בר דעת. הוא חושב, הוא מבין, הוא מחובר לעולם ערכי, לעולם רוחני. ומתוך המקום הזה הוא יגיד לעצמו את המילה, לא, את זה אני לא עושה. האם הבחירות של בן חורין מסמכות אותו, או שעדיין הוא קצת מרגיש מוגבל? אז הוא יכול להיות שהוא ירגיש מוגבל, יכול להיות שיכאב לו קצת חלק מהבחירות שלו, יכול להיות שלפעמים יהיה לו חבל המעמד שהוא נמצא בו, יש כאלה שירצו לוותר על המעמד, אבל רוב האנשים יבינו שזה שיש דברים שאסור להם, שמגבילים את עצמם, זה משהו מאוד מאוד מצוין, זה טוב להם, זה מראה כמה שהם גבוהים, מראה כמה שהם אנשי מעלה, כמה שהם עם יכולת בחירה, כמה שהם בני חורים. אנחנו, עוד בואו נעבור רגע לשאלות, נראה אם יש לנו, אם ענינו על השאלות. אוקיי, חירות, תהילה שואלת, חירות אמיתית של כל אחד בעניינה, תבוא רק שבעזרת השם בקרוב ניגאל? תשובה, לא, היא תבוא לפניכם. כשניגאל, כבר לא נוכל לבחור. גאולה שלמה תהיה ממקום של אחרי הבחירה. כלומר, חירות זה משהו שאמור ללוות אותנו עד הגאולה, בעיקר עד הגאולה. חירות שאנחנו מדברים עליה בהקשר שלנו, זה מציאות שאני בוחר לעצמי. גאולה זה איזשהו מקום של שכר כבר, שכבר נימד של הבחירה שלנו יצטמצם. ואביה, אני חושב, אביבה, שואלת איך נוכל להשתחרר לחירות בדור הזה מול הסמארטפונים וטכנולוגיה. טוב, בשביל זה התכנסנו כאן היום, כל אחד מול הסמארטפון שלו. מול המחשב או הסמארטפון. כן, זה אחת ההצהרות הגדולות. ההתמכרות לסמארטפונים, זה משהו שקשה לנו מאוד להתמודד איתו, וכבר נעלה לשאלה של הלל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, העיסוק בתורה, העיסוק התמידי בעולם ערכי, עיסוק תמידי לא במה אני רוצה, אלא במה השם אומר. תורה זה דבר השם. דבר השם שמתגלה דרך חכמי ישראל, או בעצמו בתורה שבכתב, בסוף עיסוק בתורה הוא עיסוק במשהו שמעליי, משהו גבוה ממני, וככל שאני עוסק יותר במה שמעליי, אז אני יותר בן חורין, כי אני מסוגל לבחור מה שנכון, לפי האמת, ולא לפי מה שמתחשק לי. ולכן ככל שאדם יותר איש מעלה, אז הוא ירשה אז הוא יגדיר את עצמו, אומר לי זה לא מתאים, לא מתאים לי להתמכר, לא מתאים לי להיות כל הזמן מול החשב, מול הסמארטפון והטכנולוגיה. בואו נראה אם יש עוד דברים פתוחים. כולם עובדים לקדוש ברוך הוא, אומרת סיני. כולם עובדים לקדוש ברוך הוא מכאן, שגם כאשר אנו עוסקים בתורה, אנו חופשיים מקודים חברתיים חולפים, אולי. אבל תמיד משועבדים לערכים מוכנים שאנו לעולם לא נצליח להבין עד הסוף. יכול להיות שלא נצליח להבין עד הסוף, אני מקווה שלא נצליח להבין עד הסוף, מקווה שתמיד נחיה בתחושה שנשאר לנו משהו גבוה מעלינו. תמיד נוכל לשאוף גבוה. לא נרגיש שאני יותר גבוה מהתורה, אני כבר הבנתי את הכל ואני כבר קצת מעל או שווה, שתמיד נרגיש שאנחנו, בענווה גדולה, מבינים שמה שכתוב, אני אבחר בו, מה שצריך לעשות, אני אבחר בו גם אם לא הבנתי עד הסוף. עכשיו, איך כל זה מתקשר לארבע כסות למי שסובל מזה? תשובה, שבעצם כשאנחנו מבינים שהמושג חירות, זה לא עונה לשאלה למה חייבים למי שסובל, זה בא רק לחדד את המושג חירות. הנקודת המוצא של השיעור הייתה, נקודת המוצא של השאלה הייתה, איך יכול להיות שאומרים למישהו לעשות משהו שהוא קשה לו, איך זה דרך חירות? אנחנו רגילים להתייחס למושג חירות, בתור משהו שאני עושה כי בא לי, מתחשק לי, אני עושה מה שנראה לי. ככה התפיסה הרגילה שלנו, של המושג חירות. וכאן אנחנו נחשפים למושג חדש, מה זה חירות? חירות, שאני מצליח לעשות משהו שקשה לי. חירות זה שאני מצליח לעשות משהו שהוא נכון, גם אם אני משלם על זה מחיר מסוים. אז לא הסברנו למה בחרו דווקא בתחום של ארבע כסות, להגדיר, אבל, אבל, אבל בכל אופן, השאלה כאילו נעלמה. כי המושג חירות הוא לא תעשה מה שבא לך. הפוך. המושג חירות תהיה מסוגל להגביל את עצמך. תהיה מסוגל לבחור גבוה. איך מצליחים להיות בן חורין? שאלה מצוינת. למה עיסוק בתורה זה חירות? הסברנו כי אנחנו מחוברים לעולם גבוה יותר. בחיים לא נהיה בן חורין באמת? למה לא? סינה, את יכולה להסביר את עצמך? אנחנו לא נהיה בני חורים באמת, כלומר, אנחנו, את מתכוונת לזה שתמיד יהיה מישהו שיבחר עבורנו דברים מסוימים, כי התורה מכתיבה לנו קודים, זה מה שאת מתכוונת? כי לא נוכל להבין את הסוף. נכון, לא נוכל להבין את כל הלמה. למה השם עשה כל דבר ואמר כל דבר, יהיה לנו קשה. אבל בזה פתחנו את השיעור, שככל שנבין יותר, ככל שנתכונן יותר, נלמד יותר, זה יפעל עלינו בצורה יותר טובה, ונחיה במקום יותר גבוה. לעולם לא נוכל למצות, לעולם לא נוכל להגיד, סיימנו ואין יותר מה ללמוד. תמיד נצטרך להישאר במקום של ענווה, של התבטלות, נקרא לזה ככה. אני לא רואה בזה סתירה, אני מבין מה שאת שואלת, שאלה טובה, לא, אני לא רואה בזה סתירה למושג בן חורין. זה לא שאת התורה אי אפשר להבין. אפשר להבין את התורה, לא את כל העומקים של התורה. אמרתי, איך כמה? די רחוקה ממני. שלמה המלך אומר, חשבתי שאני הכי חכם, אני באמת הכי חכם. עדיין התורה יותר גבוהה. זה דורש מאיתנו התבטלות, אני לא חושב שזה סותר למושג בין חורים. כלומר, זה לא מביא אותנו למקום שבו אני לא יכול לבחור, כי אני כל הזמן בעירת העונש, ואם לא תעשה תקבל גיהנום. זה לא המקום שאנחנו נמצאים בו, אני חושב, רובנו. ככה אני מרגיש, שאנחנו לא נמצאים במקום של אני מוכרח לעשות, אלא אני בוחר לעשות. ובשביל זה יצאנו ממצרים, בשביל לבחור בדברים טובים. החירות ביציאת מצרים היא לא שאני אעשה מה שאני רוצה, אלא שאני לא אחיה עם שוט שמכריח אותי, אלא עם דבר השם שמכתיב לי מה לעשות. אבל זו כבר בחירה, כי אני חייב לבחור לחיות ככה, לבחור לחיות את דבר השם. אני אשמח אם ככה תוסיפי משהו סיני, שנדע אם עניתי לך או עוד לא מספיק. אוקיי, בואו נראה, יש דברים פתוחים, אם יש עוד שאלות שלא עניתי, אז אני אשמח שתציפו מחדש, אני כבר איבדתי את, את, את כל ה... כבר הרבה דברים. ציפורה, סליחה, מצטער, אני קראתי מה שכתוב. הרב, המעלה פה בעצם שאני בוחר בזה, נכון מאוד, נכון, עבד לא, עבד אין לו יכולת בחירה. ובמילא, כשיש לו מרחב בחירה, אז יבחר מה שמתחשק לו. הוא יבחר להעדיף את הרגע, הוא לא יבחר לשים לעצמו גבולות, התנהגות אנושית, קודים, קוד זה לא מדבר אליו, תן לי לעשות מה שבא לי, תן לי להתפרק, תן לי לחיות איך שאני רוצה, אל תגביל אותי. האמת היא שהנושא של הקורונה הזה שיש עכשיו, דוגמה מצוינת לזה שאנשים, אלה שמבלים על החופים, מה שאתמול דיברו, אני לא בדקתי בעצמי, משום מה, אבל אלה שמבלים ונמצאים במקומות עמי אדם, זה דוגמה למישהו שלא מסוגל להגביל את עצמו. הכוחות שלו, שדוחפים אותו לעשות מה שהוא רוצה, חזקים ממנו. להבדיל יש את זה גם בקודש. אנשים שעדיין מתכנסים במקומות חמי אדם, עדיין מגיעים לבתי כנסת, אם יש הרבה אנשים שמה, הם עושים את הטעות גדולה. הם לא מצליחים ליצור סולם ערכים ברור. הרחל שואלת, איך מצליחים להיות בן חורים, מה צריך לעשות בשביל זה? להשתדל עוד רגע להתייחס. אדם שפועל מתוך מצוות אנשים מלומדה, ודאי שהוא פחות בן חורים, כי הקודים שלו הם לא מבחירה, נכון מאוד, אני מסכים את מה, מסכים, הייתי מוריד את הסימן שאלה, ומוסיף סימן קריאה, הלב. תהילה שואלת למה קוראים לזה עבד, ולא בן, ולא, הרי בהקשר הזה, נשמע שבן זה לעשות רצון אבא ואבא. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה עבדים כי אנחנו בוחרים, זה מאוד מתחבר למה שציפורה הזכירה מקודם, אנחנו מגדירים את זה כעבד, כי בסוף אני מתחבר למשהו שהוא גדול ממני, כוח שהוא עליון, והמקום הנפשי שאנחנו בוחרים להיות בו, זה מקום של בן, לעשות מאהבה, כך זה כדאי באמת. למה מברכים שתרגילנו במצוותיך? שאלה מצוינת, מה זה תרגילנו במצוותיך? תרגילנו במצוותיך זה לא לעשות מתוך הרגל, מצוות אנשים מלומדה, אלא הפוך, שזה יצרוב אותנו כל כך בפנים, זה יהפוך להיות חלק מהעולם הפנימי שלנו. לא מתוך שנעשה את זה ככה בלי לשים לב, הפוך, שזה יפוך להיות מוטבע בקרבנו. זה תרגילנו במצוותיך. יש אנשים חילונים שחיים עם מוסר. נכון מאוד. אני לא מדבר דווקא על עולם ערכי, אלא דווקא על עולם דתי. יש אנשים חילונים מצוינים, נהדרים, שמגבילים את עצמם, והם בהחלט אי אפשר להגדיר אותם כחיים חיי הפקרות, אבל הם משעבדים את עצמם לעולם הפנימי שלהם, ולא לעולם העליון יותר, עולם מלוקי, שזה עולם של חירות עליונה. אני מסכים עם מה שביגיא מסתי אומרת. עכשיו, איך כל זה קשור לפסח? אני בלי שעון, מישהו יכולה להגיד, לכתוב רגע מה השעה, אני אשמח. אני מוסר כמה זמן נשאר. אוקיי, תודה. עכשיו, אני רוצה רגע לחבר את זה לפסח, ולפני כן לקרוא את המקור האחרון, לקרוא את השיר של רבי יהודה הלוי, שבטח כולכם קראתם כבר, הדף הזה פתוח. אומר רבי יהודה הלוי, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. אדם שכל הזמן חי באיזשהו מרדף למגבלות ההווה, אז אולי הוא בן חורין במובן שהוא עושה מה שהוא רוצה, אבל באמת הוא עבד. הוא עבד לתאוות הרגיעות שלו. לעומת זאת, עבד השם, אדם שמכפיף את עצמו מבחירה לכוח עליון, הוא לבד חופשי. על כן, מבקש כל אנוש חלקו, כשאדם רוצה את חלקו, כשאדם רוצה לבחור איפה הוא מונח, חלקי השם אמרה נפשי, כדאי שירצה להיות בחלק השם, כדאי שירצה, שיבחר להיות במקום שמשעבד את עצמו למקום העליון. אני קורא את המקור האחרון בדף. אור המאיר, רבי זאב גולף מזיתומיר, תלמידו של המגיד ממדריץ', בעזרת השם בסוף אני אשתדל לחזור, בקצרה אני אחזור. אנשים חילוניים שחיים עם מוסר, קשה להגדיר אותם כעבדים, במובן, כמו שדברנו בשיעור, יש להם חירות מסוימת כי מסוגלים להגביל את עצמם. אבל הם מסוגלים להגביל את עצמם לעולם הפנימי שלהם. ואילו מי שבוחר להיות עבד השם, הוא בוחר להגביל את עצמו לעולם הרבה יותר נעלה ממה שהוא מסוגל להגיע. זה מאוד מתחבר למה שציפורה הציקה כל הזמן, שבעצם אנחנו מגבילים את עצמם, אנחנו חיים באיזשהו שיעבוד של משהו שהוא מעלינו. אנחנו עבדים ברמה מסוימת, וזה נכון. אנחנו רק בוחרים להיות עבדים לכוח שאנחנו מאוד מעריכים אותו, שהוא גדול מעלינו. ואילו חילוני שחי חיים עם מוסר, זה נפלא. זה נפלא. אבל זה יכול, אבל זה, בסופו של דבר, זה עולם ערכי פנימי שלו. וזה יכול להגיע לעיוותים קשים מאוד. אפשר לתת דוגמאות, אבל הזמן קצת קצר, אבל אפשר לתת דוגמאות, למשל, על צמחונות. נתן דוגמה אחת. צמחונות זה ערך. זה ערך שהוא גבוה, שאדם לא יאכל בשר. יש בזה ערך, פעם העולם היה צמחוני בזמן אדם הראשון, לעתיד לבוא, בזמן נוח, ולעתיד לבוא גם נחזור לצמחונים. בינתיים מותר לאכול בשר, כי זה מבטא ירידה של מדרגת האדם. ומי שבוחר להיות במדרגת אדם עליון יותר, עליונה יותר, יש בזה מעלה. אבל אם אדם עושה את הדבר הערכי הזה, מתוך חשיבה שאדם ובהמה שווים, מתוך חשיבה שאין לי זכויות יותר מאשר לתרנגולת, זו טעות קשה. ואם אדם מגיע, כמו שמצוי, לאלימות כלפי בני אדם אחרים, שלא חיים את אותו עולם ערכי שלו, נמצא שהוא מעדיף בעלי חיים מאשר אנשים אחרים, זה כבר עיוות מוסרי. התורה נותנת לנו משהו אלוקי, עולם ערכי שלם, אלוקי, עליון, ומה נעשה עם קורבנות? אני לא יודע להגיד. שאלה מעניינת. האם ההלכה תשתנה? האם יהיה מותר רק בבית המקדש? אני לא יודע להגיד, רחל. בעצם כך שהאדם הוא אדם, יש בו עבדות שורשית, כי הוא לא בחר לחיות. נכון, על כוחך את אחד. יש דברים שאנחנו לא בוחרים בהם, יש דברים שבהם אנחנו מוגבלים, הגבלה שקיימת בה. נכון מאוד. תהילה אומרת, זה חיסרון עליה כי הוא משועבד לעצמו ולא לתורה ולהלכה. נכון, זה בעצם החיסרון שאדם אותם, הוא עבד לעולם ערכי, אבל הוא לעצמו. באיזשהו מקום לא בחרנו להשתבד למוסר אלוקי. נכון, בשביל זה יצאנו ממצרים, לא בחרנו בזה, לא לגמרי מדויק, בחרנו במתן תורה. כלומר, יכולנו לבחור אחרת. אני רוצה רגע, נשתדל לחזור לשאלות בסוף, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לראות את המקור האחרון בדף, אם יש שאלות פתוחות, מקווה שנספיק לענות. אומר אור המאיר, רבי זאב וולש מזיתומיר, איננו הוראות רבות בני עמנו, אנחנו רואים המון אנשים. עיקר יום טוב, נשכח. נשכח מלוח ליבם. וכל תורכם והגיעם לעשות בגדים נעים ומפוארים. אתה רואה אנשים, מתכוננים לפסח, שואלים, איפה אתם בחנות לפסח? ליקיתי, סידרתי, קניתי, גייצתי, את האשראי כמובן. כל מיני, הם עסוקים כל הזמן בחנות לחג. אתה שואל, איך אתם מתכוננים לחג? אז הוא עסוק לגמרי בטכני. כאילו כל עצמו של יום טוב, כל המהות של יום טוב שדיבר משה רבנו, עיקר הכיוון, ליפות את גופו, ממאכל ומשתה, וכסות, בדים יקרים ונעים. לפעמים גם, זה לא תמיד קורה, אבל עובר כמה להבין, עובר אפילו עבירות, גזלות, רמות, צנעת חינה וכדומה, מבני האנשים הולכים בנפשותם ונשמתם אשר באפם, מחליפים להמיר טוב ורב, לעשות את פעם בגדים ליום טוב. קורה לפעמים שאנשים אפילו מגיעים לכישלונות חמורים, בגלל, מתוך הכנות לחג, כאילו עסוקים בהכנות לחג, אבל כתוצאה מזה עוברים עבירות חמורות יותר או פחות, אם זה גזל, אם זה רמאות, גזל לפעמים של אדם שזה זה נפשו, אתן לו פחות מצוי, אני חושב גזל בשביל הכנות לחג, אבל כעס בהכנות לחג יכול להיות מצוי, עיסוק בטכני לגמרי, בבישולים ובקני דלך, מי שזכתה, ועיסוקים ועיסוק בכמה ניקיתי וכמה לא ניקיתי וכמה הספקנו, ושוכחים את המהות. וכל פרטי בדיקות פסח, אומר אור המאיר, רעיון ידוע, כל פרטי בדיקות פסח, הכל רומז על העץ הרע. כשאנחנו מנקים לפסח, אנחנו אומרים לעסוק באיזשהו ניקוי פנימי. ראי עץ הרע המצוי בחורים מוצדקים, צריך לבערו ברוח משפט. והכלל, כל רמזי ענייני פסח לבער רוח התורה. ולהשרות בקיבור רוח קדושה ותארה. המטרה של כל ענייני פסח, להשרות בנו רוח קדושה ותארה. לבאר את החמץ שווה לבאר את רוח התומה שבקרבנו. וכלל זה נקוט בידך, אפילו יעשה כל הדינים, עגלת כלים, שמירת מצה מחמץ, משהו וכדומה, אינו מועיל לנפשו. להשרות בקיבור תארה וקדושה עליונה, עד שיבאר מפניניות ליבו, אשר יודע בנפשו ולא זר איתו. אומר משהו מעניין. כל הכנות לפסח לא שוות כלום אם אתה לא עסוק בניקוי פנימי. לא שווה מצה מהודרת אם אתה לא עסוק בהכנת המקום שבו המצה תתקבל, בהכנת הגוף. זה לא שמי שלא מתכונן יאכל חמץ או לא יאכל מצה, אבל ברור שעיקר המטרה של הכל היא ניקוי פנימי. ואם לא תעשה את הניקוי הפנימי, אדם לא יכול להשרות בקרבו תארה וקדושה עליונה, עד שיבאר מפנימיות ליבו את החמץ. ומה זה החמץ? אשר ידע בנפשו ולא זר איתו. כל אחד וכל אחת יודע ויודעת את הנקודה המדויקת שאותה הוא צריך לתקן. אפשר להגיד בקווים כלליים, מה עושים בדור הזה עם סמארטפונים? בסופו של דבר, כל אחד מסתכל לעצמו בעיניים ויגיד לעצמו, הוא יודע בדיוק מה הנקודה המרכזית שאותה הוא צריך לתקן. איפה היצר התופס אותו? איפה הוא לא בן חורין? איפה הוא כבר לא מסוגל לבחור בעצמו? הוא מרגיש...
יש פה להביב שאלה.
כן, בשמחה. רק תנו רגע, נסיים את האור המהיר. שיבאר מפנימיות ליבו אשר ידע בנפשו ולא זר איתו. כלומר, כל אחד יודע בדיוק את הנקודה המרכזית שהוא צריך לתקן. אפשר לדבר על צרות הדור, אפשר לדבר באופן כללי, דברים שמתקנים הרבה אנשים. בסופו של דבר, כל אחד יודע איפה הוא צריך למקד את התיקון שלו, ואת מה הוא צריך לתקן. לא זר איתו, האחרים לא יוכלו לעשות את זה. עכשיו, כל התרחות שהוא תרח, לא יעזור לו, הוא לא יצא ממצרים, דילגתי שורה. האנשים הרוצים לגשת על עבודה באמת, השכילו לדעת ולעשות העיקר, להניח התפל, לחלקי דברי במשפט, תהיה אדם שבוחר, תתנהל על פי שכל, ויחוש, מחמש, מחשש, חימוץ, היצר רע. בעצם ההכנות שלנו לפסח, זה דבר שצריך לעשות אותו כל השנה, זה לבחור, להיות בן חורים, אבל פסח זה זמן הלידה, וכל שנה יש שפע אלוקי רוחני שעוזר לנו להיוולד מחדש. המטרה שלנו בהכנות לליל הסדר, זה להתחבר לשפע הזה שירד עוד שבועיים וחצי, עוד שלושה שבועות, ירד עלינו ליל הסדר שפע אלוקי גדול. הוא יורד, אנחנו צריכים לעשות כלים, צריכים לפתח את הרצון שלנו להיוולד מחדש, צריכים לפתח את האמון שלנו בעצמנו, שאנחנו מסוגלים לצאת לחירות, לבחור בעצמנו, לצאת מהכוחות שכביכול חזקים מאיתנו, להאמין שאפשר להשתחרר מהם. בשביל זה יצאנו מצרים, וזו לידה מחדש, שקורית כל שנה. צריכים לפתח את האמון שלנו בעצמנו, ביכולת שלנו לצאת לחירות מחדש, להגיע מחדש למקום שבו אני בוחר מה לעשות ומה לא לעשות, ולדע שבליל הסדר יש לזה שפע גדול. נשמח אם יש עכשיו שאלות, בשמחה רבה. אני אוסיף עוד משפט בינתיים, שיש משהו אחד שהיינו צריכים לעשות כדי לצאת ממצרים. ומי שלא עשה את זה, מת במכת חושך, וזה לרצות. לרצות לצאת ממצרים. פיתוח הרצון זה משהו חשוב. מי שרצה לצאת ממצרים, יצא, מי שלא רצה, מת במכת חושך. כשאנחנו מדברים על, אז עכשיו אני עונה גם לשאלה של רחלי, איך מצליחים להיות בן חורין. שלב ראשון זה פיתוח הרצון, לרצות, לא הרצון שטחי שישתנה המצב, לא רק להגיד, הלוואי שיהיה אחרת, לרצות פרושו של דבר, לפתח גם את האמון שלי ביכולת להשתנות. לפתח את ה... להגביל את הרצון פרושו של דבר, שאנחנו נבין מה החיסרון במציאות שבה אנחנו שרואים עכשיו, אם נדבר כדוגמה על הסמארטפונים, התמכרות לסמארטפונים, לא משנה באיזה רמה ומה המחירים של זה. אנחנו מדברים על התמכרות כמשהו שהרבה צריכים להשתפר בו, אז לפתח את האמונה שלנו בזה שאנחנו יכולים להתנהל אחרת. לפתח את הרצון, פירושו של דבר, לא רק להגיד הלוואי שיהיה אחרת, אלא להגדיל את המאמצים שלנו להשתמש. ולדעת שבליל הסדר יש סיעת הלשמיים מאוחדת. להבין מה זה ליל הסדר, מה זה לידה מחדש שקורית כל שנה, שמאפשרת לנו לצאת לגאולת עולם, לחירות עולם, רק אבל למי שרוצה באמת, למי שמעוניין להשתנות, מי שרוצה לעשות תהליכים בשביל השינוי הזה. האם עבודה על מידת הענווה קשורה ליכולת הבחירה ברצון השם? כן, מאוד. כי ככל שאדם מקטין את עצמו, הוא יותר מפנה מקום למשהו שגדול ממנו. הייתה עוד שאלה בכל, נשמח לשמוע.
כן.
נשמח, כן, אפשר לדבר?
הרב?
כן, אני שומע.
שומע אותי?
כן, שומע מצליח.
חשבתי שזה עוד על השתי. סתם, מחשבה שאלתה לי כאילו במהלך השיעור, זה, כולם שאלו את השאלה, אבל יש דברים שאנחנו לא בוחרים, אנחנו לא בוחרים לחיות, אנחנו לא בוחרים, כאילו, זה כאילו קצת עלה לי, כשלמדנו על כפה עלינו ארכי גיגית, ואני אומרת, ואז יש נראה לי מדרש שאומר שהוא כפה את הבחירה החופשית, או רשי שאומר.
הרב בעינייה.
אוקיי, אז הרב, אז, ואני חושבת שכי, יש לנו איזו נטייה כבני אדם, להתעלות, כאילו, בטבע שלנו אנחנו מאוד תלותיים, ואנחנו צריכים מאוד שיבחרו בשבילנו כל הזמן. אז נראה לי שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, אני בוחר לכם את המסגרת הכללית, אני בוחר לכם שאתם תיוולדו, אני בוחר לכם מתי תמותו, וכן, יש איזה מסלול שאני הייתי שואף שאתם תצעדו בו, אבל בתוך כל זה, הבחירה היא מה שמובילה אתכם. ככל שתדייקו, ככל שתלמדו, הבחירה שלכם תהיה יותר קרובה למה שאני רוצה שתחיו. אבל אני לא חושבת שזה נכון להגיד מה, יש דברים שאנחנו לא בוחרים, ואנחנו לא תמיד נבין הכל. כי אנחנו גם אינטרס להבין הכל, כי אם נבין הכל, אז אנחנו גם נמות, כאילו. אנחנו לא נהיה חלק מהמשחק, כאילו. תפילתי, כאילו.
כלומר, אנחנו תמיד צריכים להישאר עם מקום שנשאר משהו מעלינו, יעדים לשאוף להגיע אליהם, אבל הנקודה המרכזית כאן בעולם הזה היא לבחור. להאמין ביכולת שלנו לבחור, להאמין בזה שהשם מצפה מאיתנו שנבחר בצורה טובה, וזו המשימה שבשבילה יצאנו במצרים. אז אני ככה רוצה לסכם ככה בדקה את מהלך השיעור, אני חושב שנגמר הזמן, אבל בדקה נסכם את מהלך השיעור. פתחנו בזה שהכנה חשובה לליל הסדר זה ענייני כיבוד אב ואם, זה היה ככה סוג של הקדמה. הקדמה נוספת הייתה שככל שאנחנו מקיימים מצווה מתוך לימוד והכנה, אז אנחנו נעשה אותה בצורה יותר פנימית ומחוברת, בצורה יותר משמעותית. עברנו לדבר על הנושא על הדברים שהם זכר לחירות, כמו הסיבה, ישיבה והסיבה, ושתיית ארבע כוסות. ראינו מקורות שחייבים לשתות ארבע כוסות, למרות שזה מזיק ברמה מסוימת לאדם, הוא לא מרגיש טוב אחר כך, כואב ראש, והגדרנו מחדש מה זה המושג, מה זה המושג חירות, על פי הגמרא במסכת גיטין, שעבד זה אחד שלא מסוגל להגביל את עצמו. הוא לא מסוגל לחשוב לטווח רחוק, הוא עסוק בהווה, בהנאות הרגעיות, לא משנה מה המחיר, זה עבד, ומלא בן חורין, זה אחד שמסוגל להגביל את עצמו. כשאנחנו יצאנו מחירות לחירות ממצרים, יצאנו מעבדות מצרים לעבדות הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר, יצאנו ממקום שהכריח אותנו למשות, למקום שבו אני אמור להכריח את עצמי להיות עבד לשם. ושם אנחנו רוצים להיות מונחים, מקום שאנחנו מכריחים את עצמנו להיות עבדי השם. ובזה אנחנו צריכים לבחור, כמו ששאר רבי יהודה לוי, לא להיות עבד להווה, עבד לרגע, להנאה הרגעית, אלא להיות מסוגל לבחור, להיות איש חופש. חופשי לא לעשות מה שבא לי, אלא חופשי לבחור מה שנכון. להיות מסוגל להגביל את עצמי, זה חופש. חופש זה לא לעשות מה שמתחשק לי, חופש זה להיות מסוגל להגביל את עצמי. זה במשפט אחד כל השיעור. חופש שווה, אני מסוגל להגביל את עצמי. אני מסוגל להגיד לעצמי את המילה לא. זה חופש. ברור שמנסים לשאוף כמה שיותר גבוה, אבל לא נצליח, זה תשובה לציפור אדם. עכשיו, בעצם הגדרנו מחדש את המושג עבדות, סיימנו באיך כל זה קשור לליל הסדר, כלומר זה קשור ליציאת מצרים שנכונה כל השנה, דיברנו על זה שבליל הסדר יש שפע מיוחד, התארות הדלאלה, יש לנו יכולת לצאת לחירות, סייעת לשמיים מיוחדת, שמה שאנחנו צריכים לפתח לקראתה, זו הכנה שלנו לליל הסדר, מעבר לכיבוד הורים והכל, הכנה שלנו לליל הסדר, זה לפתח את הרצון. לרצות לצאת, לרצות ליצור, להכיל אצלנו שינויים, לרצות להיות מסוגלים לבחור, להאמין ביכולת שלנו להשתנות, להאמין שזה רצון השם, שבעזרת השם נזכה לפסח, כשר ושמח, תודה לכולם על ההקשבה.